קצר, רבותיי, מה שהזמן קצר, אני אתן שיעור קצרצר. לא. אני עכשיו, האמת היא שהזמן קצר, יש לי רק 25 דקות, ואני אתן באמת משהו קצר. כמה שאלות שנשאלו פה בהלכה, אני בעיקר בהלכה עוסק, אז כמה שאלות מעניינות שנשאלו, אז נחמד גם להעביר את זה הלאה. השבוע עשיתי בדיקות דם. בדרך אני נזכרתי שיש בחז"ל, גם בשולחן ערוך, כתוב שיש דברים, זה 18 דברים שעליהם אדם מחויב בנטילת ידיים. אז כתוב שם בין הדברים שכאילו זה כתוב בסימן ד' סעיף י"ח, לאחר מכן כתוב בסעיף י"ט, הכתוב המקיז דם מהכתפיים ולא נטל ידיו מפחד ד' ימין. כך כתוב. בדיוק על זה אחרי אני מדבר. אז אנחנו רואים פה שאדם כאילו שמקיז דם, בתקופת חז"ל זה היה ידוע שהקזת דם הייתה מוגדרת כרפואה. אדם אבל מדי פעם, וגם אומרים שזה מבחינה רפואית, זה טוב שאדם מדי פעם יוציא דם, זה דווקא טוב, זה בריא לגוף. אז אומרים שזה הדבר הזה, הנה יש לנו פה הסכמה. בקיצור, אז כתוב שצריך ליטול ידיים. אז הלכתי בדרך לבדיקת דם, כי הרבה שנים לא עשיתי בדיקת דם, אז הלכתי היום השלישי הזה. אז אני כאילו עכשיו בדרך, אמרתי, רגע, אני חייב אחר כך כאילו ליטול ידיים, ואולי כאילו אחר כתוב, המקיס דם, צריך כאילו ליטול ידיים. אומר לנו נתי חילוק. ואני אגיד לכם מה נתי התכוון. הרב אוירבך שמע את זה ממנו, והרב אוירבך אומר, יש הבדל בין הקזת דם של התלמוד, שם היה מדובר באמת, שהיו לוקחים דם בשביל רפואה, לבין שאדם לוקח, אדם לוקחים לו דם לצורך בדיקות. לא. יש אדם שמוציאים לו דם, יש גם בעולם הרפואה, אתה יכול לשאול כל רופא, אגיד לך, שיש אדם שמוציאים ממנו דם לא בשביל בדיקות. כן, מוציאים ממנו דם, כי יש לו יותר מדי, יש כל מיני דברים. אבל כשבאים לאדם ולוקחים ממנו דם, בשביל לבדוק מה רמת הכולסטרול שלו, מה רמת הסוכר, זה לא רפואה. זה לא רפואה. אז עכשיו, זה לא רפואה, אני לא עכשיו... לא, מה, הפוך, מה, אני לא ריפאתי אותך. לבדוק. קודם כל, צריך להבין שפה מדובר על דברים סגוליים. זה לא, אין פה דברים הלכתיים, זה יהיה סגולי. כזה אדם שצריך פה קטרת ידיים, זה לא משהו הלכתי. זה לא סגולי. יש הבדל גדול מאוד בין הלכה ובין סגולות. נכון שהשולחן ערוך מביא, אבל השולחן מביא גם דברים שהם לא כל כך הלכתיים.
מה אכפת לי?
אנחנו יש לנו שכל, לא צריך להיות אדם, אין מצווה בתורה תהיה דפוק בראש. זה לא, צריך להפעיל את השכל, כאילו, נכון, אז אני אומר, צריך, לפחות אני אומר, להבין מה אנחנו עושים. אנחנו מתבטלים כלפי התורה, מתבטלים כלפי החז"ל, אבל עדיין להפעיל את הראש, השם לא אומר לך תהיה ועד... והיית משוגע, זה לא מצווה, והיית משוגע במראה עיניך. זה נאמר בתוכחה, זה... אז ההלכה פוסק... ההלכה פוסק הרב אוירבך, שבדיקת דם היום, שאדם הולך לבדוק, איננה צריכה לטילת ידיים. א', הוא אומר, כיוון שזה לא עניין רפואי, כמו שהיה בחז"ל, ב', הוא אומר, זה רק, גם בזמן חז"ל זה רק היה עניין סגולי, היום ודאי שזה... היום כל הרוחות הרעות וכל הזה היום בכלל לא קיימות וכו', לכן הוא טוען שאין חובה. אה, רוצה להחמיר, יחמיר. איך? ודאי. לגבי תרומת דם. עוד פעם, אז השאלה היא, אמרתי לך, יש, אז יהיה כאילו הכל תלוי באדם. לפעמים, כאילו הוצאת דם שאדם מוציא, נגיד, אומרים, רופא אומר לאדם, שמע, טוב שאתה כל חודש תוציא. יש כאלה אנשים, אבא שלי פעם, שהוא היה בריא, היו אומרים לו, שמע, כמה שאתה יכול לתרום, תתרום. היה לו הרבה. היה לו, הוא היה בריא, היה הכל. אז יכול להיות ששם, באמת, זה כמו הקריטריון שמופיע בתלמוד, שהכזה דם היא הייתה משהו רפואי. אז זה צריך לשאול. יש הרבה ספרים יכתבו על הנושאים האלה. יש אנציקלופדיה הלכתית רפואית, יש ספר נשמת אברהם, באמת, ספרים שנכתבו דנים באמת בסוגיה הזאת. אני רק אמרתי שההלכה למעשה לגבי בדיקת דם, אין חולק על זה שאין צורך בזה. שאלה ששאלו, אני הזכרתי זה באחד מהשיעורים, לא יודע באיזשהו הקשר. לא, סופר חלבי, אי אפשר להזכיר את זה בשיעור קצרצר. בכל זאת, השואל הוא שי, זה שרון, זה לא פשוט. אתה צריך להביא סוכר, להביא כפית, לא פשוט. דרך אגב, אתמול אשתי באה עם כפית. אמרה לי, לא יודע את זה בחלב, בקפה, בפה, מה עושים עם זה? תכשיר, אמרתי לה, יש לה על זה שיעור עכשיו, אז אני לא יודע. טוב, הכל פנים, תשמע שאלה. הרבה אנשים לפעמים ביום שבת, יש הרי הרבה, בשבת זה הרבה יותר, יש את היצר הטוב הזה. יש הרבה עלונים מחנינים. היה שם, מגיע לך כאילו חזרת השעת, ערב שבת במנחה, אדם תמיד ערב שבת, נוחת את עליו. אתם יודעים, זה משהו שלא יאומן. בן אדם נמצא בצבא, שומר כל יום, לילות, ימים, סיורים, ערב שבת, פתאום בשעה 7-8 הבן אדם עייף. יום לפני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, בשבע הוא פנטר, שישי, גם אם הוא באותו יום הוא לא עשה כלום, עייפות. זה משהו במהות. שישי בלילה אין מה לדבר בכלל. על כל פנים, אדם מגיע למנחה ערב שבת, חזרת השעה, תפילת מנחה, רואה עולם קטן, עולם גדול, עולם בינוני, רבי נחמן, לא רבי נחמן, תתחיל לקרוא. מתי יש את היצר הטוב לקרוא? כשאדם הוא לא מתפלל, הוא לא אקטיבי, הוא פסיבי. מתי זה קורה? זמן החזרה. מתעוררת השאלה לגבי לימוד תורה בעת חזרת השם. יש תשובה של הרמ"א מפנו, רבנו מנחם עזריה. הוא כתב, אתה נראה יופי עם הכובע. זה עבר על הזמן. מגבעת, דין מגבעת לתמיד חכם, אחד מהשורים הבאים. האם חובה או לא חובה? על זה אפילו איסור יש. בקיצור, אז השאלה היא, אז אומר הרמ"א מפנו, אם אדם יעיין בחזרה בספרים, עלונים, הוא יכול לכוון לכל ברכה בסוף, אמר את זה אדם גדול, יכול לכוון לכל ברכה בסוף, רשאי ללמוד. כמעט כל הפוסקים, כמעט, דחו את הדברים האלה. אין מלאך אחד עושה שתי שטיחויות. גם אתה תעיין שם, גם אתה, אה? רמ"א מפנו. גברה רבה, ענק שבענקים. אבל לא, בכל אופן, תראה. גברה רבה אמר מילתה, לא תחיכו עליה. בכל זאת, רמ"א מפנו, היה אדם גדול שבגדולים, ענק שבענקים.
הוא אמר, היא תצליח לחווה.
אז הוא אומר, אם יש אדם כזה, יכול להיות שהוא, יכול להיות שיש כאלה אנשים שכן מסוגלים. אני אדבר אחרי סיפור, הייתי פעם באיזה ישיבה, לא אזכיר את מה, היא חשובה מאוד, היא גם נמצאת במועצה אזורית גזר. היה פעם איזה רב חשוב מאוד, שגמר את העמידה, ופסע את הפסיעות, ואחרי הפסיעות לא נשאר במקום, כפי מה שההלכה אומרת, תיישב באיזשהו ספר, עד שיתחילו את החזרה. התחילו את החזרה, אמר החזן מחיי המתים, והוא, המתים קמו, הוא נשאר לשבת. לא שם לב, אתה עוסק בו, שאתה עוסק בספרים, אתה נכנס לאיזושהי סוגיה, נכנס לאיזשהו עומק, מתחיל עם האצבעות, מתחיל עם הרגליים, אז אתה שוכח, איך אפשר? גם חזרה וגם זה. לכן, רוב הפוסקים, המשנה ברורה מביא את זה, ועוד פשוט תקרות משה, ועד הרבה אחרונים מביאים שאין ללמוד תורה כלל וכלל בעת חזרת השליח ציבור. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, מביא הקף החיים בשם ספר סולת בלולה. רמ"א, רבנו מנחם עזריה, הרמ"א המפורסם לרבי משה איסרליש. הרמ"א מפנו היה פחות או יותר באותו זמן, קצת טיפה אחרי, קוראו רבנו מנחם עזריה מאיטליה, פנו. הוא היה מקובל גדול, גם היה פוסק חשוב. לא, הוא אומר, לא, אז אני לא יודע אם הוא אמר לקרוא בפה או זה, נראה שיותר כבר זה לעיין. יותר זה כבר לעיין, לא לשים בפה.
ורגע, אבל ההלכה היום...
ההלכה אסור, אסור ללמוד בחזרה.
להרהר?
מה זה להרהר? אם עולה לך איזה מחשבה בראש...
אבל זה שלא, עדף מולך, אתה...
לא, לא, עדיף, עדיף שלא. הרמה, מפעם אחרי מרן.
אז הוא ראה את מרן, הוא חלק עליו?
מרן לא דיבר, מרן לא דיבר על לימוד תורה. מרן דיבר שאומר יש לכוון בחזרה, אסור לדבר בחזרה, לא דיבר על לימוד תורה.
מה יש לכוון? אבל איך בדיוק
לכוון? לכוון, אני אגיד לך, כי השל"ה הקדוש אומר שאדם יעיין בספר ככה, עם האצבע, איפה שהחזרה נמצא. ואנחנו לא הגענו לדרגה של השל"ה הקדוש, אבל לפחות אני אומר, מה, תקשיב לחזרה, תענה כל ברכה וברכה, ברוך ברוך שמו, אמן. עוד יותר, כאילו כמה שאתה יכול, את ההשתדלות שלנו.
אבל זה לא כוונה, זה בלי כוונה.
לכוון הכוונה היא, תראה, זה שאתה אומר, אמן, על רופא חולה עמו ישראל, אתה יודע שאני איתה עכשיו אמן, לא על מקבץ נדחי עמו ישראל. אתה עונה אמן על זה, אתה יודע, עכשיו זה ברכת רפואה. אני תאמן שהשם ישלח רפואה לכל חולה עמו ישראל. תגידו אמן.
אמן.
זה מה שכתוב שם. ראיתי פעם אחת, הייתי בחולון. אני לפני כן הייתי ברמלה, נותן שיעורים ברמלה הרבה שנים. לרמלה רק הייתי מזכיר, עם הלחיצת יד, לא, זה שיעור אחר. זה, לא. כל שיעור יש איזה סיפור עם חיבוק או נשיקה או לטמה, זה משהו אחר. זה, פעם אחת, ברמלה רק הייתי מזכיר, את הכנסת של טוניסאי. הייתי מזכיר איזה חכם טוניסאי, כולה ככה. ככה, ישר ולשקיף. הייתי פעם, בחולון, אחד השם, נזכרתי, שמות של תנאים, שמות של זה. אמרתי להם, איפה אתם, איפה רמלה? רמלה, רק הייתי מזכיר את השם, אז היו קובצים רוקדים, אתם כלום, יבשים. אז בקיצור, אגף החיים מביא בשם ספר סולת בעולה. בשם ספר סולת בעולה אומר, אנחנו רואים בכל יום, בשבת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז כתוב, השם מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח להיות פה. שואל בעל ספר סולת גאולה, מה זה? אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח. זאת אומרת, מי שעמלו בתורה עושה נחת רוח.
למה?
אבל אדם שעמלו, לא כתוב אשרי מי שלומד תורה. יש אדם שלומד תורה, יכול להגיד לומד שלא לשמה. אבל אדם שעמלו בתורה, הכוונה פה מדובר על אדם שאשרי מי שעמלו. פה מדובר על אדם שהמהות שלו זה תורה. אז אדם כזה, מה לא עושה נחת רוח? מה זה? זה עושה נחת רוח. אומר לך הרב, יש לך מכאן אדם שעמלו בתורה, עוסק בתורה, אבל לא עושה נחת רוח. מתי? לומד? או שלא צריך ללמוד. לומד איפה שאסור ללמוד. כגון? אומר לך הרב, דוגמה אחת.
חזרת
כאן מביא הקף החיים, סימן קוף חף דלת. לאור החיים, בשם בעל ספר סולת ביולה. פה צריך הזהירות הגדולה הזאת, באמת שלא...
מה
ראית? בחזרה? אמרתי שהרמ"א מפנו זו דעה שהפוסקים מביאים על רובם, משנה ברורה, בחיים, כל השוטים, כולם מדברים על זה, שלא. ודאי וודאי שאין זה. לא שהבאתי את הרמ"א מפנו, שאם תראה מישהו שעושה את זה, אל תבוא לו עם חרבות. כן, אל תבוא עם חרבות. לא להגיד שהוא תלמיד של הרמ"א מפנו, בנקודה הזאת הוא התלמיד שלו, לא אמרתי. אבל תדע שהיה מי שהיה, מי שאמר וכו', אבל... לפחות אני אומר, אנחנו חייבים להגיד את כל הדברים, אבל הלכה למעשה, עשו. למה
הרמ"א התכוון לכך שהוא יכוון?
בוודאי, הרמ"א מפנו אולי אמר את זה לאנשים בדרגה שלו, שכן יכולים לכוון וכו'. אבל על כל פנים, סיפרנו פעם את הסיפור, זאת אומרת שאם אדם באמת זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. זה נכון? לכן אדם צריך לעבוד על זה. אמרנו אז בזמנו סיפור על רבי ראובן, זליג בן גיס, היה בתקופת מרן הרב קוק, היה אפילו, נדמה לי שהם אפילו כאילו קרובי משפחה, אבל הוא היה יותר קשור לעדה החרדית, שהוא היה עושה כל, זה כבר סיפרתי בטוח פה, היה עושה כל שנה סיום של הש"ס, שנה אחת הוא עשה, אחרי שהוא גמר את הסיום של הש"ס, אחרי שיומיים עשה עוד פעם, אמרו לו, זה מה קרה? אמר להם, זה סיום של הש"ס של כמה שנים, שחיכיתי בתחנה לאוטובוס, שחיכיתי בדואר, חיכיתי לקופת חולי, חיכיתי... שעד שאדם כאילו גונב, חוטף, פה זה פה דקות. אבל אם אדם מחפש ללמוד תורה, מחפש זמן, הוא ימצא. אבל לא לעשות את זה על חשבון של תפילה, על חשבון של דברים. כל אחד ב- בדרגתו, כל אחד יש לו את המעלה שלו. מה גם שעל פי מי שחושש ומי שנוהג, דברים על פי הקבלה, ודאי שהעניין של החזרה, מעלתו גדולה מאוד. הרי כתב שאפילו זה בדרגה גבוהה יותר. אתה צריך, ישראל, תודה רבה על הכל, אני צריך להעביר להם שמעכשיו אני מתנזר מהדברים האלה. אשתדל לשתות מים, אבל כמו שהבאת, אז אנחנו... פה שקיעו שיריים. יש פה... אבל יש הרכוע, יש הרכוע גדול. טוב, על כל פנים, תודה רבה. עוד מי שרוצה להציע עוד כוס? לא, לא, טוב, מה עכשיו? מה זה? חייב אדם ארבע כוסות. שמעתם את פעם את הסיפור על רבי יוסף, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. היה הרבה של בריסק. לא יודע, אולי שמעת את הסיפור הזה, לא שמעתם. אז מסופר שפעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד, ואמר לו, כאילו בא לבקש, הוא בא לשאול אותו שאלה. אומר לו, כבוד הרב, האם יוצאים ידי חובת ארבע כוסות בליל הסדר בחלב? שאל אותו, האם יוצאים ידי חובה ארבע כוסות בליל הסדר בחלב? טוב, הלך הרב, אמר לאשתו, סיפרו, כאילו מילא לו סל, בשר, ירקות, טק, טק, מה זה ככה? אמרה לו אשתו, הבן אדם בא שאל אותך שאלה, מה אתה? אמר לה, אם בן אדם בא לשאול, האם יוצאים מזה חובת ארבע כוסות בליל הסדר בחלב, זה מה שגם בשר אין לו. אין לו כלום מסכן. אז צריך להביא לו, זה היה החוכמה שלהם. יש לנו פה כבר כאילו שלוש כוסות, מי שיתנדב את הכוס הרביעי, גם ברוך יהיה. מה זה? כן. רגע, זה מה רק זה מה זה?
זה נס. זה רבנות.
מה יותר בריא? הרבנות אני שותה, אתה יודע, מכיר אותי, לא צריך להעיג בנושא. מה קרה? אתה עכשיו צריך, כמה שנה עכשיו, נראה לי, תפטרו אותי מהשלוחה, אני... מי שותה כשר, אתה מבין? מי שותה כשר, לא יכול להיות רמב"ם בשלוחה, זה הכלל. ישראל, מה קורה, ישראל? מישהו אוכל כשר, לא ראוי לבוא בקהל. ועבור עליי. המים, איזה הכשר זה? זה חרדי. זה הקולה של מי? הרב לנדה. מה אתה אומר? אתם יודעים, אמרתי לכם את הסיפור. רגע, עם הרב לנדה אתם לא שמעתם את הסיפור. יש לי פה איזה חבר, רם בתיכונית. קוראים לו הרב אליקים פרנקל. הוא נכד של היה... הסבא שלו היה רב ראשי של תל אביב, הרב פרנקל, משפחה בלי עין הרע, הדוד שלו זה הרב לאו, והכל משפחה בלי עין הרע. אצלו בחתונה היו למעלה מ-1,000 איש, ואיך זה היה? בהתחלה באו, היה את כל, את החופה, אחרי החופה, את כל המנות מיד, ואחר כך הוציאו את כל השולחנות, אדמו"רים, גאונים, מה אתה רוצה אצלו בחופה? חבל על הזמן. הרב פרנקל, הוא תמיד מספר לי, תמיד שאנחנו נפגשים על הדרך, ודמי לספר לי כאילו סיפורים. כל פעם נותן לי איזשהו סיפור מהבית. סיפר לי כאילו שתי סיפורים יפים. סיפור אחד, הוא סיפר לי על מי, על מי רציתי לספר? על הרב לנדה. הרב לנדה כידוע הוא חבדניק. חבדניק, כידוע, חבדניק. ואבא שלו, הסבא שלו, כולם היו גם כן הרבנים של בני ברק. עכשיו, כידוע שחב"ד זה סוג של חסידות שעומדת במחלוקת כל הזמן, וטוב, לא טוב, לא טוב, כן טוב, לא טוב. ועם ההכשרים, כידוע, יש אוכלים את זה ולא אוכלים את זה, ואלה מחרימים את אלה, ובלגן. עכשיו, ידוע שעל הרב לנדה הנוכחי, יש כאלה שלא אוכלים את ההכשר שלו, ידוע. כמו שהוא עכשיו לאחד ההכשרים הכי טובים, לא אוכלים, למה? כי הוא חב"דניק. מה שכן, הסבא שלו, למרות שהוא היה חבדיק וזה, החזון איש שמח עליו. אמרו שהיה גאון עולם, הוא היה... כולם עליו וסמכו. אני, החסידים, ליטאים, כולם עליו סמכו. יש איזה אולם אחד בבני ברק. אולמות בבני ברק, אתם יודעים, זה... כל ישיבה עשתה אולם. אולם אירועים. אבל המצב על הפנים, גם התנאים, גם האוכל, גרוע. אין מה לעשות, זה האדם מציאות. יש איזה אולם אחד, שבו האגדה מספרת, שכולם אוכלים, כל החסידויות, כל המגזרים, כולם. למה? למרות שזה הכשר של הרב לנדה. אבל אומרים שהאוכל שם הוא מהסבאות. אז על הסבא אין מחלוקת, אתה מבין? אז עוד סיפור שמעתי ממנו, וזה אולי סיפרתי, לא זוכר, אבל תמיד שסיפרתי זה... יודעים, היה גאון גדול בעם ישראל, קראו לו החתם סופר. חתם סופר, קראו לו רבי משה סופר. היה לו בן, היה לו צי ספר, כתב סופר. חתן, צי ספר, חתן סופר. עוד בן, שבט סופר. נכתב סופר, דעת סופר, יד סופר, ילקוט סופר. הכל, כולם, משפחה ענפה של גדולי עולם, הכל סופר, סופר, סופר. רואים שיש איזשהו צאצא של המשפחה, גר בתל אביב, עם הארץ גמור, זוהר. לא רק למה זה מוץ, לא גם דעות כפרניות, אז אמרו, זה טעות סופר. זה סיפורים של הרב אליקים פרגל, תמיד מספר לי כאלה דברים מעניינים. אתה שואל אותי שאלה שכבר אני אמרתי בהתחלה, אני בעולם לא אגיד כלום. אתם רוצים, תביאו פעם את כושרות, יגידו לך מי קשר מי פסול.
אני מקד את השאלה. תהיתי בשאלה.
אני בנושא הזה, אני בתעני דיבור, אני אמר לך.
זה
כבר,
זה
יסתכל,
שאל מאחד. לא
נכון,
לא נכון, הייתי בסוג שאלה. אומרים שיש הבדל בין החתם
סופר בני ברק לפתח תקווה.
אני
שמע, כאילו, מה שאני...
מה, זה קאט
שונה. או, לא קאט, קאט. עכשיו טעות. אני אגיד לך, מה שאני יכול להגיד, מה שמותר לי להגיד בתור... בן אדם, כי אני על כשרות משתדל שלא לדבר, אבל ידוע שהכשרות של בני ברק, של חתם סופר, היא כשרות מחמירה יותר ומהודרת יותר. כי אני אגיד לך, גם לא, מה הסיבה? עגול, עגול. מה הסיבה? אומרים שככל שהכשרות היא מצומצמת יותר, אז יש לה גם את הכוחות שיכולה להפנות לכל המקומות. החתם סופר שלה, עם הצורה של החומה, היא פרוסה על... מאות מאות של מוצרים וכולי, וזה... לא, לא הפוך. יש מעט מוצרים של העגול הזה. אז לכן אומרים שבגלל זה יותר מעודר. אבל להגיד אם זה טוב או לא טוב... לא, לא, זה שני חוגים שונים. יש חוג חתם סופר של פתח תקווה, יש של בני ברק, שני סוגים שונים. אבל זה יותר מזה, אני לא יכול להגיד.
אני... אני חמר לשאול, כי נהיית הרב לנדה בחיים, הרב אורים בחיים, זאת אומרת,
צד החרדים, יודעים מי הראש בצד החרדים. שם לא ידוע. שמה לא ידוע.
זהו, חתם סופר גם מי זה, מי
הראות להם? זה חוג, זה ודאי שזה לא קשור להלחתם סופר עצמו. זה חוג... חוג של חתם סופר, כן. חוג של ריתמיקה, כן. חוג של לשון הרע, צריך גם שיהיה הרבה. דברים האלה, יש הרבה 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 לשון הרע. טוב, הקופני, אבל אני קטונתי מדי... אומרים שהרב ציודה הכהן קוק, שהיה בא לאירוע, היה שואל אם זה קשר. היה שואל אם זה קשר. היום... הגענו למצב, אתה לא שואל איזה כשרות, איזה כשרות. כן, כן, בטח. טוב, על כל פנים, עוד שאלה האחרונה, שהיו, בצורה מדבר יותר על משה רבנו, זה דבר מאוד מאוד יפה, שמעתי בזמנו הדרכה הלכתית, שהיא חשובה לכל אחד אותה לדעת, הרב דוד חי הכהן, השם ישמרו ויחייהו, ראש מוסדות התורה בבת ים, גברה רבה, תמיד חכם עצום, ענב, בעל מידות, הקים עולה של תורה בבת ים. אני תמיד היה לי התחבטות, היה לי התלבטות. הייתי נותן שיעור בבית כנסת, שנים, אני נותן שיעור בבית כנסת מגיל 21 ברמלה. תמיד היה את השאלה, היית יושב אחרי מנחה לתת שיעור. פתאום בא לך מישהו, אפשר להגיד קדושה? מכיר את הדבר הזה? פתאום אחר רוצה להגיד קדושה. אתה מתלבט, לתת לו... מצד שני, כי הוא לימוד תורה שרבים, את כל מי ששאלתי, אמרו לי ככה. מצד אחד, עומד לך פה במשוואה, תלמוד תורה של רבים, מול אמירת קדושה על ידי יחיד. אמירת קדושה של אדם יחיד, זה לא תפילה בציבור, הוא גם לא חייב להגיד קדושה, אלא מה? מזכים אותו להגיד קדושה. עונים לו, כאילו, עדים פורס וכו', אבל בעיקרון, אין לנו חובה, יחיד לא אומר קדושה. הרי תפילה בציבור זה לא. מצד שני, תלמוד תורה של רבים, כל דקה אתה מפסיד, זה חבל. הם אמרו לי ככה, תראה, כאילו, אז כולם אמרו לי, לא, תתחיל את השיעור וכו'. חלק אמרו לי, אם התחלת את השיעור, אל תפסיד. תלמוד תורה של רבים, לא התחלת, תן לו. תמיד היה לי זה, אבל תמיד, כשהלכתי בה בדרך הזאת, נתקלתי לא מעט פעמים באי נעימויות, כלומר, הרגשתי לא נעים. כשהייתי נאלץ להגיד לבן אדם, כמובן, הגבאים היו תמיד מורחים אחורה, לא רוצים להגיד כלום, אז תמיד אני הייתי האדם הרע, וזה לא נעים, הרגשתי לא בנוח. כשהגענו לחולון, הייתי בבת ים, דיברתי עם הרב, הרב נתן לי כאילו משהו אחר. מה אמר לי הרב? תשמע, ברזילי, זה בשבילך. מה אמר לי הרב? אמר לי, הוא אומר לי, תראה, תלוי באיזה מקרה מדובר. מרי, בא לך, את מכירה את זה, אמרתי את זה פעם? לא זוכר. אמרתי לך את זה. אמר לי הרב ככה, בא לך איזה אברך ככה, מן אדם שכל יום מתפלל בציבור, והוא מדי פעם מפסיד אולי פה ושם, זה בן אדם אברך פה ושם, איזה בן תורה, הוא מבין את העניין הזה אם לא תיתן לו להגיד קדושה. הוא גם, ברוב המקרים הוא לא יבקש, כי הוא מבין את הערך של לימוד תורה של רבים, הוא יודע מה המשמעות של קדושה ביחיד, אז אומר, או שהוא לא יבקש את זה ממך, או שגם בשבילו זה יהיה כאילו כמו איזשהו קלאס מסוים. היום כאילו יחרתי, מחר אני אבוא יותר זוהים, יותר מוקדם. אז אומר, שמה אל תפסיק, אפילו אם לא התחלת, תלמוד תורה של רבים. אומר לך, בא לך בן אדם, מסורתי, אדם בתוך שנת אבן, אדם חומרים, כאילו מהציבור הרחב. האדם הזה בא, רץ, למה הוא רץ? לכדורגל, לכדורפל, איזה בר, למה הוא רץ? בא לבית הכנסת, להגיד קדושה, להגיד קדיש, רץ אחרי יום עבודה מפרך, בא להתפלל לבורא עולם. לא תיתן לו את הנחת רוח הזאת, אפילו שהתחלת. אומר, לפעמים כאילו אנשים עושים חשבון, תלמוד תורה של רבים מול זה. פה זה לא מול קדושה של יחיד. זה הדבר הזה יכול לשנות לבן אדם את כל, לא רק את היום שלו, את כל היחד שלו לתורה. אומר, תראה איך הרב כאילו בא ומתחשב בי, איך הוא נותן לי גם כן לומר את הקדושה. זה יכול לא לעניין של להציל נפש. זה יכול פה לגרום לאדם לשנות את כל היחס לתורה. אז זה פה מה שנקרא ביטולה וקיומה, שאדם מבטל לפעמים מהתורה, איזה משהו מסתם כדי להרוויח את כל היחס לתורה. כך הרב אמר, ותאמינו, כשאני אומר לכם מניסיון, שעשיתי את זה, קודם כל ההרגשה שלי הייתה הרבה יותר טובה, קודם כל הלכתי על פי רב, סמכתי עליו, הבאת האנשים באיזשהו יום אחד, שעזבתי את הבית כנסת, אמרו לי, זה אחד מהדברים שהכי קנה אותם. התורה הזו להתייחס לכל בן אדם באשר הוא. לתת בן אדם, לפעמים אנשים באמת היו רצים, באים לך במהירות, היו נוסעים באדום כדי להגיע בזמן לתפילה. זה אסור. אז זה מדי צריך למחות. אבל אני אומר, תראה, כמה בן אדם משקיעים, כמה בן אדם עושים. אז אם אתה לא תתן להם את היחס, עדיין שהכל זה מגובה מצד ההלכה. אנחנו לא יכולים לפרוץ גדר. אבל זה דבר ששמעתי מהרב. מאוד חשוב. כל המצוות.
זה הכל,
ברור. עם שלוש כותות כאלה, הבחירה, וואי לכם.